הצהריים. כאן רשת בית. כאן רשת
בית. יומן השבוע מחר עם לאום 100 שנה לסיומה של מלחמת העולם הראשונה שנהרגו בה יותר מ-16 מיליון בני אדם. אנחנו נייחד את פינת הספרים הבוקר לספר שממחיש יותר מכל יצירה אחרת את האיוולת שבאותה מלחמת חפירות עקרה, בעצם את האיוולת שבכל מלחמה. במערב אין קול חדש, שכתב אריך מריה רמרק, נחשב בעיני רבים לספר האנטי-מלחמתי הגדול מכולם ולאחד הרומנים הגדולים של המאה ה-20. החלק הראשון של הספר הזה התפרסם בכתב עת גרמני היום לפני 90 שנה, בעצם התפרסם בהמשכים לפני שהפך לספר, ולפני 4 שנים הוא יצא במהדורה עברית חדשה לציון 100 שנה לתחילתה של מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו נדבר עכשיו על היצירה הקלאסית הזאת עם זוהר שביט שלנו. בוקר טוב זוהר.
בוקר אור.
הייחוד של הספר הזה הוא בכך שרמרק, בניגוד לקודמיו, מציג את המלחמה מנקודת המבט של החייל הפשוט, כבר מן המשפט הראשון של הספר.
בדיוק. זה באמת היה הייחוד שלו. אבל אני, אתה יודע, היום זה מחר 100 שנים לסיומה של המלחמה, והספר הזה מיטיב כל כך לתאר את הטמטום ואת החוסר התכלית במלחמה הזאת, שגם כשקוראים אותו היום, הייאוש תופס אותך בקריאה. זאת אומרת, זה ספר שאתה קורא אותו ויש לו כוח בלתי רגיל. אני חזרתי לקרוא אותו לקראת השיחה שלנו, ואני נכבשתי בו, למרות שאתה יודע, כבר קראתי אותו כמה פעמים בעבר. ואני חושבת, תראה, יש המון המון, אפשר לנהל על זה שיחה של שעות. אני הייתי רוצה לדבר על חוויית הקריאה שיש לנו היום, ממרחק של שנים. ואני חושבת שהדבר הספר הזה יוצר ייאוש מאוד גדול אצל הקורא, והוא יוצר ייאוש משתי סיבות. סיבה אחת, הוא היה אחד הספרים הכי פופולריים שיכולים להיות, תורגם ל-40 שפות, עובד לסרט ואחר כך שוב לרימיק. וכשאתה מסתכל על ההיסטוריה שלו, אתה אומר, מה קרה מזה? הלוא הוא יצא בשנת 29, כולם קראו אותו, ו10 שנים אחרי שהספר הזה ראה אור וכולם קראו אותו, לא, אין לו שום השפעה. מלחמת העולם השנייה פורטת שוב. זאת אומרת, פורטת שוב מלחמה. אז מה אפשר ללמוד מכך? שלספרות ולקולנוע אין שום השפעה על החיים? ולכן הייאוש הגדול ממקריאת הספר זה לא רק בגלל חוויית המלחמה הנוראה שהוא מתאר וחוויית הדור האבוד שמיד נתייחס אליה, אלא העובדה שנגררים למלחמה, הלו היסטוריונים, הרבה מאוד היסטוריונים אומרים שלא הייתה שום סיבה שמלחמת העולם הראשונה תפרוץ. כאילו התגלגלו אליה. היא הרגה דור שלהם והפכה את כל הדור הזה לדור אבוד. ובכל זאת, למרות שהייתה כל כך הרבה השפעה על הספר שתאר את זוועותיה ואת חוסר התכלית שבה, היא לא הייתה לה שום השפעה. זה אגב, לתשומת ליבם של ראש הממשלה ומירי רגב, הם יכולים להרגיע קצת על הספרים שהם כל כך מתנגדים להם ועל המחזות, אולי אין באמת השפעה על החיים. עכשיו צריך לומר עוד דבר על הספר. הספר מתאר את זוועות המלחמה באופן גרפי ובלי לחוס על הקורא. ומבחינה זו, מלאכתו של התסריטאי לא הייתה קשה במיוחד. היו לו סצנות מוכנות מראש. אבל מלאכתו של הקורא קשה עד מאוד. כי מצד אחד אי אפשר להניח אותו מהיד, ואנחנו נשבים בו ומוצאים את עצמנו בלב הזוועות של מלחמת העולם הראשונה, וככל שהזמן עובר, ככה נופחות קשות יותר. הספר הזה משאיר גם היום מועקה מאוד כבדה. והמועקה נובעת מכך לא רק מפני שבסופו ימותו כל הגיבורים שאנחנו יחד איתם חווינו כבר את המלחמה ואכלנו בשוחות וירעים שלנו נהרגו וסבלנו סבל נורא, אלא המועקה נוצרת גם לא בגלל הטמטום והבלבול הנורא של המלחמה. אני חושבת שהמועקה נוצרת בגלל אובדנו של דור שאיבד לא רק את העתיד, אלא את עצם היכולת למצוא לעצמו מקום חדש בחברה אזרחית.
זהו, במוטו שהוא הקדים לספר, הוא כותב
בדיוק.
שהספר הוא ניסיון לספר על דור שנחרב במלחמה, גם אם ניצל מאש הבגזים.
בדיוק. ובעיניי, הצלנות
זאת אומרת, גם מי ששרדו נותרו מצולקים בנפשם.
מצולקים ובלי אפשרות לחזור לחיים. והצלנות הכי מדעקות בעיניי בספר, זה לאו דווקא הצלנות שמתארות את ההזוועות, אלא הצלנות שבהם גיבורו פול בוימר, שמספר בגוף ראשון את סיפורם של כמה חיילים מנקודת מבט של חיילים, אינו מסוגל בכלל לתקשר עם מי שנותרו בעורף. הוא בא לבית הוריו, הוא מבקר את אמו שהוא מאוד אוהב אותה, אבל הוא לא מרגיש שייכות לכל מה שהיה לו כל כך חשוב בעבר. לא למכרים שלו, לא למשפחה שלו, אפילו לא לאמא שלו. וגם כל הדברים שהוא כל כך חוקר בעבר, לדוגמה, הוא בנה לעצמו בידי עמל אוסף ספרים, או הפסנתר שלו, כל אלה הופכים פתאום חסרי משמעות, והוא לא מרגיש קשר להם, והוא הכי שמח לחזור לחזית אל רעיו, כי רק איתם הוא מרגיש בנוח. למרות שהרעות ביניהם היא חדשה יחסית, ובמילא הוא יאבד בהדרגה את כל רעיו. אני רוצה לומר עוד משהו על היותו של הספר אנטי-מלחמתי. אז אין ספק שהוא ספר אנטי-מלחמתי גדול, ועובדה שכל כך הרבה חיילים ולא חיילים קראו בו והזדהו איתו. אבל אי אפשר שלא לשים לב לנעימה הפטריוטית. לאורך כל הספר מאוד חשוב לבוימר להדגיש את הנאמנות שלהם כחיילים למולדת, ואת ההסבר גם למה הם הובסו. לקראת סוף הספר הוא אומר, לא הובסנו, כי אנחנו היינו חיילים טובים יותר ומנוסים יותר, פשוט לאויב שלנו הייתה עדיפות עלינו. כלומר, חשוב לו מאוד להדגיש שהם היו חיילים מצטיינים ונאמנים למולדת, וזה גם אולי מסביר למה הם נשארו בשוחות.
בכל זאת, הנאצים, הימין הקיצוני בכלל בגרמניה, האשימו את רמק בדבוסתנות, בדיוק. הם שרפו את הספר הזה.
בדיוק. אז הנאצים לא שמו לב לניואנסים האלה, והם באמת לא רק שרפו. תראה, אריך מאיריה רימארק, הוא הכיר את המלחמה היטב, והוא זכה גם לאותות כבוד. ואחרי שהספר ראה אור, שללו ממנו את אותות הכבוד, שללו ממנו את האזרחות הגרמנית, שרפו את הספר שלו בשריפת הספרים של ברלין, והוא עבר לשוויצריה ולאחר מכן לארצות הברית, והוא מת בגולה. הוא לא חזר לגרמניה. אבל אני חושבת שאם רוצים להבין את ההצלחה הפנומנלית של הספר הזה, זה מפני שבניגוד לספרי המלחמה שקדמו לו, הוא תיאר מלחמה משוללת פאר והדר. התארון, אנחנו לא זוכרים את התמונות שראינו אחר כך בסרטים דוקומנטריים של חיילים שצועדים למלחמה עם פרחים בקנה. ורימארק תיאר את חייו של החייל הפשוט שנמק בחפירות, והוא עשה זאת בלי ליפות דבר. והוא תיאר את החיילים שלא רק מתבהמים ומאבדים את צלם האנוש גם פיזיקט, אלא אחר כך גם נפשית. אבל אני חושבת שיותר מכל, צריך להבין את המשפט הזה, "Investen sei nicht neu zu melden", כן? מה שתורגם לעברית כ"במערב אין כל חדש". זוהי בעצם ציטטה מהתקשורת הגרמנית שאומרת אין על מה לדווח. אבל על מה המשפט הזה בעצם מעיד? על שקרי התקשורת, על שקרי התעמולה, על קהות הלב, על האדישות והייאוש, אולי על כל זה ביחד. ואני חושבת שיותר מיותו של במערב אין כל חדש סיפור על מלחמה ארורה ומיותרת, הוא גם כתב אישום חריף, לא רק כלפי המלחמה הגדולה שהייתה, אלא גם כלפי הדור שמותו בחפירות לא מנע את מותם של מיליונים רבים אחרים כשלושה עשורים לאחר מכן. ולכן התחושה שהוא משאיר בלב היא תחושת מועקה גדולה מאוד, ואני חושבת שצריך לקרוא את הספר הזה פעם בכמה שנים כדי לחוות שוב את החוויה הזאת.
אין ספק. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, ושיהיה לנו שבוע טוב.